לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש בני טוקר.
יומן לפי שעה ליום חמישי ט"ו בתמוז תשע"ח, באולפן בני טוקר. נעסוק בחוק הפולני ובתיקון שלו, האם בכך תם משבר בין ישראל לפולין על רקע השואה. נשוחח פה עם דוקטור אפרים זורוף. שילוב טנקיסטיות בשריון, קצין שריון ראשי מבטיח לא יהיו צוותים מאוהבים. הרב זאב שרון חושש מאוד מהעתיד של הדתיים בחיל הזה. גם אם מילה ירושלמי תושבת באר שבע על מצד הגאווה היום, מי מארגן אותו? למה זה באמת מתקיים שם? אם התושבים לא ממש רוצים את המצד הזה. גם על הסרט שעוסק בדיר יסין, נולד בדיר יסין, סרט שמעורר מחלוקת, וכבר עכשיו יש הטוענים שצריכים לפסול אותו, לפחות להציג אותו מחדש לצנזורה. בעניין הזה אנחנו נשוחח עם דוקטור אורי מילשטיין, שחקר את הקרב בדיר יסין, ואומר לא היה שם טבח מעולם. עוד ביומן, סופרי השבת בתל אביב, מרץ לא מעוניינים בכך, אבל המואזין משום מה עושה רעש הרבה יותר חזק בזמנים הרבה יותר בעייתיים. נשוחח פה עם יושב ראש סיעת ש"ס וחבר המועצה, הרב נתן אל נתן, משוכנע שמדובר בחלק מתעמולת בחירות. ועל עוד נושאים ככל שיותר לנו הזמן, אז על הערבה. החלטת הפרלמנט הפולני לתקן את חוק השואה הפולני, החוק שהוביל למשבר ביחסים עם ישראל, שכעת יוצא ממנו המרכיב הפלילי. אנחנו משוחחים בעניין הזה עם דוקטור אפרים זורוף, מנכ"ל מכון ויזנטל בישראל. שלום לך.
שלום וברכה.
אז רצינו לשמוע איך אתה מתייחס להחלטה, איך אתה רואה את האם אכן מדובר בסיום המשבר מול פולין.
בינתיים המשבר, זאת אומרת, יש איזשהו פתרון ביניים לדעתי, אבל צריך להבין שהנושא הזה הוא מאוד חשוב, מאוד חשוב למצביעים של מפלגת משפט וצדק, ולכן בעצם מה שקרה הוא שהורידו את העונשים, אבל בעצם הרוח של אותו חוק נשאר. זאת אומרת שהממשלה הזאת מאוד מנסה למנוע את מה שהיא רואה כהשמצת פולין וכסילוף ההיסטוריה הפולנית. עכשיו, זאת חלק מהבעיה, ואם שמתם לב להודעה שהוציא ממשלת ישראל, שהוציא ראש הממשלה, הוא בהחלט התייחס לזה וציין את סבלם של הפולנים תחת גרמנים, מה שנכון, עד כדי אולי כמעט אפילו הצגת הסבל הזה, לא כשווה, אבל כבהחלט בעלת חשיבות רבה, והיא באמת הייתה טרגדיה נוראה. אז
לא הבנתי לאיזה טרגדיה אתה מתכוון.
לא, לסבל שסבלו הפולנים תחת הנאצים. זאת אומרת, זאת בעצם הבעיה פה. זאת אחת משתי בעיות. בעיה אחת זה להכיר בסבל של העם הפולני תחת הכיבוש הנאצי. והנאצים רצחו, יש שומדן עד כאילו 3 מיליון פולנים לא יהודים. בניגוד למשל למה שקרה במדינות כמו ליטא, אוקראינה, אסטוניה, קרואטיה, שם לא רצחו את המקומיים, אבל הגרמנים התייחסו לפולנים כתת בני אדם, כאילו רק בדרגה אחת גבוהה מהיהודים, הם התייחסו להם כאונטרמנשן. תת אדם, ואת זה צריך להתייחס לזה. וזה חלק מהנרטיב הפולני, וזה חלק חשוב. זאת נקודה אחת. הנקודה השנייה היא התפקיד שמילאו פולנים ברצח יהודים בשואה. עכשיו שם, שוב, המצב הוא שונה ממדינה כמו ליטא, לטביה, אסטוניה ואוקראינה. באותן מדינות הנאצים שילבו את המקומיים ברצח היהודים, ואנשים האלה מילאו תפקיד מאוד חשוב ברצח. אני למשל עכשיו הוצאתי ספר לא מזמן, שנקרא מסע עם האויב, שיצא בהוצאת ידיעות, ובעצם חושף את מורבותם של ליטאים בפשעי השואה, לא רק בליטא, אלא גם מחוץ לליטא, והתמונה היא פשוט איומה. זאת אומרת, חלק גדול מהיהודים שנצחו בליטא, ו-96% מיהודי ליטא נצחו בתקופת השואה, נצחו על ידי ליטאים בעצמם. עכשיו, בפולין זה לא היה המצב. זאת אומרת, הנאצים לא שולבו את הפולנים ברצח, כי כפי שציינתי, התייחסו אליהם כתת אדם, אז לא היה אס-אס פולני, לא היה משטרת ביטחון פולנית, שעסקה בצורה מאוד משמעותית ברצח היהודים. אבל מה שכן היה יוזמה אישית של פולנים בודדים, אבל רבים מאוד מביניהם, שגרם לרצח של ההערכה היא שבעצם 200 אלף יהודים נרצחו או על ידי פולנים או בעזרת פולנים.
אז רגע, אני רוצה להבין בעצם לפי הדברים שלך, באמת למה היה חשוב כל האימות הזה עם פולין, אם באמת אנחנו מכירים בכך שאותם יהודים שנרצחו על ידי פולנים היו במקרים בודדים?
לא, אנחנו, תראה, במקרים בודדים אבל 200 אלף יהודים.
אוקיי. אבל אני אומר, אבל היו פולנים במקומות אחרים, או שהליטאים בליטא, פולנים בפולין, זה היה רק יחידים, אתה אומר?
לא, הליטאים בליטא שולבו במערכת ההשמדה. הם שיתפו פעולה באופן מלא, וכל רבדי החברה הליטאית השתתפו ברצח היהודים. מהמנהיגות הפוליטית עד לממשל המקומי ועד ליחידות הרצח. בפולין זה משהו אחר. הפולנים ששיתפו פעולה עם הנאצים וגרמו לכך שיהודים נרצחו או שהם בעצמם נרצחו, זה היה יוזמה אישית של אותם פולנים.
אז לפי זה ממשלת פולין לא צריכה לבקש סליחה מהעם היהודי על מעשים של בודדים, לא? אם זה לא משהו מטעם
לא,
פולין באופן לאומי.
זאת בדיוק הבעיה, זאת שאלה מאוד עדינה ומאוד מעניינת. זאת אומרת, באיזה מידה יש פה אשמה קולקטיבית. אבל היות והתופעות האלה של היחידים היו כל כך רבים, אז בעצם נחרט בזיכרון הקולקטיבי היהודי שהמון פולנים היו אנטישמים. עכשיו, אתה לא יכול להבין מה שקרה בלי לדעת על עוצמת האנטישמיות בפולין לפני השואה. תשמע, היה שם למשל מפלגה אחת שהיא הייתה במוצהר אנטישמית, האנדקים. בראשות דמובסקי, אז הם בעצם קראו להוציא את היהודים מפולין. ולכן מה שקרה הוא לא כל כך מפתיע, והאמת היא שאם בודקים את נגיד רמת האנטישמיות לפני מלחמת העולם השנייה בארצות מזרח אירופה, פולין דווקא הייתה בין הבולטים. זאת אומרת, האנטישמיות הייתה במיוחד גבוהה, בניגוד למשל בליטא הייתה אנטישמיות, אבל היא לא הייתה, היא לא התקרבה על האנטישמיות בפולין. אבל
בסופו
השואה,
של דבר בשואה אתה אומר שהליטאים שולבו באופן רשמי בתעשיית הרצח.
כן, לא רק בליטא, גם הלטבים, גם האסטונים, גם האוקראינים.
אז למה אנחנו זוכרים לרע דווקא את פולין?
אני אסביר לך למה. א', בגלל המספרים. בפולין היה הקהילה היהודית הגדולה ביותר. לא בעולם, באמריקה היו קצת יותר יהודים, אבל תחת המשטר הנאצי, היהודים בפולין, בעצם פולין הייתה הקהילה היהודית הגדולה ביותר, ו-3.3 מיליון יהודים, או כמעט, אולי אפילו 3.5 מיליון, ו-3 מיליון יהודים נרצחו, אז מספר קורבנות פולין הוא הגבוה ביותר. זאת אומרת שהנושא הזה נוגע להכי הרבה ישראלים ויהודים בעולם. בליטא מה שקרה הייתה פשוט היום ונורא, אבל היו פשוט פחות יהודים מליטה. בליטה היו 220 אלף יהודים שחיו תחת המשטר הנאצי, 212 אלף נרצחו, ותפקידה, התפקיד שמלאו עליתם היה מאוד מכריע, אבל כנראה זה לא תופס תשומת לב, למרות שאנחנו, יש לנו הרבה מה להתלונן על הליטאים, ודרך אגב, הליטאים בדיוק עכשיו הגישו לפרלמנט שלהם חוק שיעשור על מכירת כל פריט, למשל ספר, למשל ספר שאני הוצאתי יחד עם רותה ונגייטה, סופרת ליטאית, על הנושא של השתתפות הליטאים, שמעוות את ההיסטוריה של ליטא. ויש כל הסיכויים, לפחות עד אתמול היו כל הסיכויים, שהחוק הזה יעבור. עכשיו, אני לא יודע מה יקרה עכשיו, יכול להיות שהליטאים יתפסו, ככה יחשבו פעמיים, ואולי יכול להיות שלא יחוקקו חוק הזה. כי בדרך כלל מה שקורה הוא, שאם חוק כזה או צעד כזה עובר, אז זה לא לוקח הרבה זמן, עד שמדינה אחרת עושה את אותו דבר. כי מה שאנשים צריכים להבין זה שהתופעה שאני קורא לה עיוות השואה, היא בעצם מאוד נפוצה ברחבי מזרח אירופה. זה לא רק פולין. פולין זה קצה קרחון ענק של עיוות שואה. ולמעשה ישראל לא עשתה כלום במשך 25 שנה. ורק כשזה קרה בפולין, פתאום אנחנו שומעים כל מיני הצהרות מפוצצות. הנה, למשל, ראש הממשלה אמר, אנחנו לא נסבול עיוות שואה. אבל 25 שנה אנחנו סובלים את אותה עיוות שואה, או יותר גרוע אפילו, בליטה, בלטביה, באסטוניה, באוקראינה, בקרואטיה, ברומניה ובהונגריה. אז בגלל שזה קרה בפולין, זה בעצם הציט את האש, אפשר להגיד. ובמובן הזה אני מאוד מאושר שסוף סוף הנושא הזה זכה לתשומת הלב שהוא ראוי לו.
אבל אני אומר שוב, מהדברים שלך, אני עכשיו יותר קשה לי להבין את כל המשבר הזה שנוצר מול פולין. זאת אומרת, אם באמת לא היה שם משהו קולקטיבי, אז בכלל למה ישראל, אני שומע הבוקר יאיר לפיד אומר ש... אפילו זה התקפלות ישראלית, העניין הזה של ה...
תשמע, תדע לך שדווקא בגלל יאיר לפיד, כל הסיפור הזה התלקח.
למה?
ואני אסביר לך למה. אני אסביר לך, הנושא הזה פורסם הראשונה בשבת, אוקיי? ויאיר לפיד, שהוא נכד של ניצולי, בן של ניצולי שואה, הוא הגיב בטוויטר בצורה מאוד מאוד חריפה. והוא האשים את הפולנים שרצחו את... שרצחו את סבתא שלו, או זה בעצם סבתא רבא שלו. ובעצם נוסם מצב, אם אתה שואל אותי, שבעצם ראש הממשלה היה צריך להגיב בצורה נמרצת, מה שהוא לא עשה עד עכשיו, אף ראש ממשלה לא עשה במשך 25 שנה. ברגע שהוא הגיב בצורה מאוד חזקה, אז בעצם כולם עלו לטונים גבוהים ונוצר משבר. אז יכול להיות שיבוא יום ואיזה היסטוריון יכתוב את ההיסטוריה של ההתפתחות של הנושא הזה, ותתפלו לשמוע, זה הכל בגלל יאיר לפיד.
ואתה גם עכשיו חושב שהתגובה שלו היא לא נכונה? שהוא אומר שזו התקפלות ישראלית?
הפולנים לא רצחו את סבתא רבא שלו באושוויץ, זה פשוט לא נכון עובדתית.
הוא אומר את סבתא רבא שלי שלחו לאושוויץ, אושוויץ זה בפולין. כל המסע ומתן הזה הוא חרפה.
אבל הפולנים לא פעלו באושוויץ. זה מה שיאיר לפיד לא מבין. מחנות המוות לא היו מחנות מוות פולניים. הם לא נבנו על ידי פולנים. הפולנים לא שותו שם. הפולנים היחידים שהיו בשש מחנות המוות היו אסירים במיידאנק ובאושוויץ.
אז הוא לא יודע את ההיסטוריה?
הוא לא יודע את ההיסטוריה.
מעניין.
זה שאבא שלו במקצוע שואה לא הופך אותו לגאון בהיסטוריה.
כן.
או לבקי בהיסטוריה. והיה, אני אומר לך, במובן מסוים היה פה איזושהי תגובה מהבטן, אתה מבין? בלי לדעת את העובדות.
אז באותה שבת.
כן, באותה שבת. הרי הוא היה ראש האופוזיציה, יאיר לפיד אז, או עכשיו? לא עכשיו. הוא היה בעצם, נתניהו תופס אותו אולי כאיום פוטנציאלי לבחירות הבאות. אז אם יאיר לפיד מגיב בחריפות ככה, בצורה כל כך חריפה, אז נתניהו בתור ראש ממשלת ישראל לא יכול להגיב בצורה כאילו פער וכזה. הוא חייב להתאים את עצמו.
אז אם אני מבין ממך, אתה חושב שהמשבר הזה היה מיותר גם באופן אובייקטיבי, בלי קשר למה שאתה אומר עכשיו ליאיר לפיד?
לא, תשמע, המשבר הזה לא היה מיותר, כי למעשה, צריך לזכור, היו שני סעיפים בחוק הזה. הראשון היה מוצדק, השני היה מאוד מסוכן. הראשון היה שמי שמשתמש במונח מחנות מוות פולניים, זאת אומרת, אפשר לנקוט נגדו בצעדים פליליים. Okay? עכשיו, זה נכון. זאת אומרת, הפולנים צודקים. מחנות המוות. הרי כשמדברים על מחנות המוות, באיזה מחנות מדובר? באושוויץ, בטרבלינקה, בבלזיץ, בסוביבור, בחלמנו ובמיידן. זאת אומרת, מדובר במחנות ריכוז, שהיה בהם אמצעים להשמדה המונית תעשייתית. או מסעיות גז, כמו שהיו בחלמנו, המחנה הראשון שהתחיל לפעול בשמיני בדצמבר 41, או ליתר מחנות שם היו תאי גזים. אוקיי? עכשיו, הפולנים לא היו אחרים למחנות האלה. הנאצים בנו אותם שם בגלל הלוגיסטיקה. מבחינה דמוגרפית זה, או גיאוגרפית, הם היו בעצם באמצע העולם היהודי. באמצע, מבחינת הבאת היהודים לרצח, זה היה מקום נוח לבנות אותם. ויכול להיות שהם גם חשבו שלא תהיה התנגדות של המקומיים. אבל זאת לא הייתה הסיבה המרכזית. הסיבה המרכזית הייתה לוגיסטיקה. הרבה אנשים חושבים שדווקא בגלל שזה, דווקא בגלל שהפולנים היו אנטישמים, עכשיו בנו אותם. אבל זה לא בדיוק ככה. עכשיו,
סעיף השני.
אז ההערה,
אמרת שיש שני סעיפים.
זה לא, התקנה היא בסעיף השני. כתוב בסעיף השני שכל מי שמייחס את פשעי השואה למדינה הפולנית יכול לקבל עונש של שנתיים מאסר. עכשיו, למעשה המדינה הפולנית לא הייתה קיימת. לא הייתה, פולנית נכבשה. Okay? היא הייתה תחת כיבוש, לא, היא לא פעלה, היה ממשלת פולין בגולה בלונדון, אבל היא לא שלטה במה שקורה בפולין. עכשיו, חוץ מזה, אז השאלה הייתה, בעצם זאת לא הייתה הבעיה. הבעיה הייתה התייחסות לפולנים בכלל. למרות שהניסוח של החוק לא דיבר על זה. והפחד היה שזה ימנע מחקר היסטורי רציני. רק בשלוש שנים האחרונות, ארבע שנים האחרונות, יצאו כמה ספרים פשוט מצוינים של היסטוריונים פולנים שהוכיחו שפולנים מילאו תפקיד חשוב ברצח היהודים בפולין. ועל סמך העובדות האלה, וגם במחקר שהיה לפני הרבה שנים, ההערכה היא ש-200 אלף יהודים נצחו בפולין, או על ידי פולנים או בגלל פולנים. זאת אומרת, הפולנים עשו אותם לגסטאפו, לאסס ונרצחו. אז זה היה הפחד האמיתי, שבעצם אי אפשר יהיה לדבר בחופשיות על התפקיד שמילאו הפולנים.
התפקיד שמילאו הפולנים באופן פרטי, כל פולני...
בדיוק, יוזמה פרטית, זהו. זה ההבדל בין ליטא לפולן, ואוקראינה לפולן.
אנחנו נסתפק בדברים האלה. דוקטור אפרים זורוף, מנכ"ל מכון ויזנטל בישראל, אנחנו מודים לך על הדברים, תודה רבה לך.
בבקשה.
אחרי שנה וארבעה חודשים הסתיימה היום הכשרת החיילות שגויסו לשריון, חלקם משמשות כלוחמות בטנקים, חלקם גם ארבעה מתוכם גם מפקדות טנקים. אנחנו משוחחים כעת עם הרב זאב שרון, ראש המכינה הקדם צבאית ארזי הלבנון בשילו. שלום לך.
שלום וברכה.
אז שמענו שקצין שריון ראשי אומר כי בכל טנק בפיקודה של לוחמת יהיו רק לוחמות, לא יהיו טנקים מעורבים. לא ויתרנו להם בכלום ולא התפשרנו, הם כמו לוחמות אמיתיות, עשו זאת בזכות, אומר קצין שריון ראשי. רצינו לשמוע מה אתה חושב על כך.
אני חושב שאם הוא היה שואל גם קצינים אחרים, והם היו אומרים שלא לציטוט, אז הם היו אומרים זה לא בדיוק אותו דבר, שמעתי גם דברים אחרים. קודם כל, כל עוד זה שלא היה ברמת משקלות, לא היה באולימפיאדה גברים ונשים ביחד, באותם מקצועות, כי מה לעשות, מסת השרירים של גבר שונה מזו של אישה, בשריון צריך שרירים. יש מאמץ גופני מאוד גדול, שזה לא שייך אם זה אישה, לא
לטען,
אישה.
לטען, לא?
לטען, להחליף שרשראות, יש שם עבודה פיזית קשה. עכשיו, אני לא, חס ושלום, לא בא לזלזל במוטיבציה, ברצון של הבנות האלה, לתרום למדינה, לתרום לצהל, במה שהן חושבות שהן טובות, על זה אני בכלל לא נכנס. עכשיו אני שואל, מדוע קצין קבילות חיילים ראשי, לפני שבוע לבני, אלוף בריל אמר, יש ירידה בקשירות הצבאית, והוא תולה את זה גם כן, בעובדה שהורידו את הרף, בגלל שיש בנות לוחמות, והן עומדות ברף יותר נמוך. אני שוב אומר, אשתי הרבה יותר מוכשרת ממני, כמעט בכל פרמטר. אבל כשאנחנו יוצאים מהבית, אני סוחב את המזוודות. נקודה. זה לא שייך, מערבבים פה, מכניסים את עיקרון השוויון למקום שלא חייב ולא צריך, ואוי ובוי אם יהיה שוויון. גברים יותר חזקים מנשים כהכללה, ודאי שיש נשים מיוחדות, ויש גברים פחות, הכל. אז גם גברים חלשים, שאין להם יכולת פיזית, זהו, לא נמצאות ביחידות מובחרות בצהל, ולא בגלל שמישהו חושב עם נשים יותר או נשים פחות. זה בלבול, מכניסים לצבא שצריך לנצח, מכניסים פה עיקרון שאסור ולא נכון שיהיה בצבא. ושמישהו אומר כבר משהו, כולם תופים אותו. אז לכן היום זה אישור קו כזה, גם של קצין שריון ראשי. זה לא נכון, העובדות לא נכונות. אז מצאו, יכול להיות שמצאו כמה נשים שהן באמת יכולות ועומדות. אבל זה לא הנקודה. וגם שהוא אומר שיהיו רק לוחמות בתוך טנק, אז בסדר. לא תהיה בעיה דתית, כי יהיו שם בנות ולא בנים ובנות ביחד, שוודאי שזה נורא, לא בגלל הדתיים בכלל. בנים ובנות בתוך טנק, שניסה 24 שעות ביממה, ולפעמים שעושים את הצרכים בתוך הטנק, אני לא יודע על מה הם בכלל מדברים.
אז הוא אומר שלא יהיה.
אז אני אומר, אז זה ודאי, אז זה כבר, לפחות את זה הבינו, אבל פי, להגיד לך, אמרו פעם, יהיה גדוד אחד, הם מעורב, שני גדודים, שלושה, זהו, היום יש כבר 10 גדודים כאלה. יש פה אג'נדה, יש פה תפיסת עולם, שמכניסים אותה לצבא, והמקום היחידי שאפשר להכניס אותו, זה לצבא, כי יש פקודות, ומי שלא מיישר עם הפקודות, אז יש לו את הבעיה שלו. אני, שוב, אני אומר לך, אני, מי שעיניו בראשו וגם בתוך הצבא ויודע את העובדות, יודע שזה לא שייך. אז הם מכחכים קצת, עושים צחוק, בסדר, יהיו 4 טנקים בצבא שיהיו בלוחמות. אבל ינסו להכניס את זה עוד כמו שעשו בכל הדברים, וכמו שבגדודים המעורבים הורידו את הרף. וכמו שאומר האלוף בריל, אומר רבותיי, זה בעיה בקשירות הלחימה של צהל, כתוצאה שמכניסים בנות, ליחידות קרביות, וכאשר יהיה לשעת מבחן, כנראה שתהיה בעיה. אז היום רוצים לשים אותם בגבולות, ששם באמת מטיילים קצת, עושים סיורים, ובאמת זה לא בא לידי ביטוי. אבל שיצטרכו בשעת מבחן אמיתית, ומאיזשהו סיבה יתנהל קרב לאורך זמן, אז פתאום יתברר שאנחנו בבעיה. ועל זה לא מדברים.
בגבולות זה בסדר? אתה רואה היום ככה ביהודה ושומרון את החיילות שומרות במחסומים ביהודה ושומרון, זה בסדר?
אני שוב אומר, במבחינתנו זה אפילו לא הבעיה, הערבוב של גברים ונשים בתוך מחנה הצבא.
אני לא מדבר על הערבוב, אני סתם חשבתי לעצמי, האם הנוכחות הנשית מול האוכלוסייה הפלסטינית היא לא... היא לא קצת, אין בה משהו לא מרתיע, בוא נגיד, הנוכחות הנשית.
אני...
זה משהו שחשבתי לעצמי, אבל אני לא יודע לומר אם זה משהו אישי שלי או שזה משהו אובייקטיבי.
יכול להיות שבתוך המזרח התיכון, שאישה עומדת מול גבר, לא מבחינתנו, מבחינתם, זה קצת מעליב או פוגע, אבל אני לא מהצד שלהם, אני מהצד שלנו. אם זה פוגע מעליב אותם שאישה אומרת לו תרים את הידיים, תוריד את הרגליים, תוריד את החולצה או משהו כזה, אם הוא נעליו, זה סוגיה אחרת לגמרי שגם צריך לקחת בחשבון. אבל...
נדבר מצד ההרתעה, מצד ההרתעה.
שהיה... מקרה ששמעתי ממש, הולך כוח צבאי, גברים ונשים ביחד לעשות מעצר, ומתחילים מכות בבית, ונשים עכשיו, נכון, ערבים פועלי בניין, אנשים חזקים, עכשיו צריכות להיות שם, עומדות שם בנות, עכשיו אף אחד לא רוצה גם לראות, הרי צריך עכשיו להפעיל כוח פיזי. נו, אז הבנות לא עומדות בזה. אנשים לא לוקחים, לא נכנסים לפרטים, המבצעים נקיים בלי אג'נדה חברתית או פוליטית וכן הלאה. רבותיי, זה לא ילך, ילכו מכות בתוך בית, וקורה דברים כאלה. ויש שם הבנות, אז אני אומר לך, הם יצטרכו איפה שלא צריך לראות, הם יראו, כי אין להם כוח פיזי ללכת מכות. ולכן מה שאני אומר, אנחנו נמצאים פה בעיה, וגם בשריון, ריבונו של עולם, הרי כולם יודעים, כל מי שהיה שריונר, יודע שיש דברים ש... אז יהיו ארבע בנות בטנק, יהיו משימות שהם לא יכולים לעשות אותן. ארבע בנות באמצע השטח. באמצע השטח. צריך להרים משקלים, זה לא נורא, אז בסדר. שזה לא, הכל בסדר ונחמד, וזה ליד, איך אומרים, הם יעמדו בגבול וישר יגיע כוח לעזור להם, בסדר. ושוב, זה לא שנשים הן לא יכולות להיות לוחמות, וזה לא שהנשים, הבנות האלה הן בנות אידיאליסטיות, והן בנות שבאמת רוצות לתרום, וכל הכבוד להן. אבל מבלבלים פה שני תחומים, בין הכשירות המבצעית, ושוב כבר, שאומר את זה, האלוף בריא, אז כולם צוחקים עליו. מתחילים לתקוף אותו. סוף סוף עומד מישהו ואומר, חבר'ה, תסתכלו על הנתונים. אז מכניסים את זה לזה, זה נגד נשים, וזה בגלל הדתיים, והנה עכשיו יהיו רק בנות. למה? כי אני אומר לך, חיל השריון משווע לבוגרי ישיבות הסדר ומכינות דן צבאיות, חבר'ה רצינים שילכו לשריון, והוא מפחד שכתוצאה מכך חבר'ה לא ילכו לשריון. אז הוא אומר, לא, תדעו לכם, החבר'ה דתיים, זה לא יהיו בנים ובנות בערבו. שזה באה האמירה הזאת. רק, אני אומר, הוא לא דיברתי איתו, אני לא מכיר אותו, אבל זה בא כי הוא מבין שהצבא או חיל השריון יכול לאבד הרבה חבר'ה דתיים, אידיאליסטים, שמוכנים לתרום ורוצים ללכת למקומות שהאחרים לא רוצים ללכת. וזה מה שקורה.
למרות שמי שהולך לשריון זה, אם אני לא טועה, אנשים שלא התקבלו לחיר ואין להם עוד אפשרויות, אולי תותחנים.
לא,
מי שבחר בשריון זה לא שהוא... העדיף את השריון לצנחנים כמדומני.
אז בוא נאמר ככה, אני אומר לך שבמכינה שלנו אנחנו מעודדים ללכת לאן שיש פחות ביקוש. יש חבר'ה שהולכים לשריון לכתחילה. נכון שקשה לשריונר פשוט להתמודד עם לוחם חיר עם צבע על הפנים ואיזה רמבו כזה שלבד מציל את כל העולם. כי בשריון אין לבד, בשריון יש טנק, יש ארבעה לוחמים. אבל אם אתה שואל אותי, השריון והמחם מניסיון אפילו של צוק איתן, חבר'ה החירניקים שחזרו למכינה סיפרו, אמרו אין על השריון. השריון עומד טנק, מתחיל להביץ את עוצמת האש שלו, ואתה עם הרובה שלך יורה כדור כדור. אין ספק, החבר'ה מצוק איתן, החירניקים חזרו מלא התפעלות על השריון.
לא, אתה חושב באמת שעכשיו, אתה חושב באמת שעכשיו, שזה יפגע בתדמית של השריון? כמו שאמרו על קרקל, שאולי יש פחות מוטיבציה לחבר'ה בקרקל.
אני לא יודע, אבל אני חושב שדבריו של קצין שריון ראשי באו בשביל הדתיים שהוא מאוד מאוד רוצה אותם, והוא מפחד לאבד אותם, כי הם הולכים למקומות שאנשים, כמו במחילה שלנו, שחבר'ה...
אני שואל אותך עכשיו, זה יפגע במוטיבציה להתגייס לשריון או לא? לדתיים, כתוצאה מהעניין הזה?
זה יביא חשש, אין לי ספק. כי בסופו של דבר אני קיבלתי כמה פעמים למכינה, זאת אומרת, החבר'ה מהמכינה קיבלו, הם רשומים כמכינה דתית, להתגייס לקרקל או לכל מיני גדודים כאלה, כי הצבא מבין את האיכות של הדתיים, והוא מנסה להכניס אותם ליחידות מעורבות, ואין ספק שדבר כזה יתפשט, יקרה דבר כזה, פתאום יתברר שכרגע גם באימונים, בכל טנק היה גם קצין, היה גם מפקד טנק וחיילות, בזמן האימון הזה, זה לא היו רק איזה... ולכן יהיה חשש, אני מבטיח לך, ברגע שדבר כזה יקרה, השריון לא יראה יותר את הדתיים.
אם דבר כזה יקרה, הכוונה שמה?
שיתחילו להרבה בתוך טנק, כי לא יהיה מספיק אנשים, ופתאום...
אבל הוא אומר שלא, הוא אומר שיהיה נפרד.
אז הוא אומר, אמרו שיהיו שני גדודים מעורבים בצבא. אמרו, עכשיו יש 10. אמרו, ומנסים להכניס את זה,
כן.
וזה יפגע. עכשיו הצבא באמת יצא בסוף לעשות חישוב, מה הוא רוצה, מה יותר חשוב לו מבחינת לוחמה, חיילים דתיים ששורים את ההלכה ורוצים להילחם, או בנות לעשות שוויון בצבא בין נשים לגברים. הצבא יצא להכריע על זה בסופו של דבר.
אוקיי.
שיחליט מבצעית מה הכי טוב לו.
אוקיי, אנחנו נודה לך על הדברים. הרב זאב שרון, ראש המכינה הקדם צבאית, עבדי הלבנון ושילו.
תודה רבה.
תודה רבה לך על הדברים, שלום. הערב יצעד בבאר שבע מצעד הגאווה. אנחנו שוב מנסים כמו בכל שנה לברר עד כמה באמת המצעד הזה הוא מצעד כמו בתל אביב או במקומות אחרים, אכן מייצג תושבים שנמנים על האוכלוסייה של מצעד הגאווה. ואנחנו משוחחים בעניין הזה עם תושבת באר שבע, גם פעילה חברתית בבאר שבע, אילה ירושלמי, שבמקרה הזה גם שם בדוי, מעדיפה שלא יזהו את אותה. שלום לך.
שלום.
ובכן, רצינו באמת לשמוע ממך, את תושבת באר שבע, גם פעילה חברתית, ככה התייחסות למצעד שהולך לצעוד הערב בבאר שבע כבר בשנה מי יודע כמה.
אז קודם כל ברצוני לומר שרוב האוכלוסייה של באר שבע היא שונה מהאוכלוסייה התל אביבית, מדובר אוכלוסייה שמרנית יותר, אם לא דתית אז לפחות מסורתית ברובה. אפשר גם לראות את זה על בתי העסק שלא פתוחים פה רובם בשבת. רוב האוכלוסייה פה היא מאוד שמרנית, ומה שמאוד מפריע לי שרוב הצועדים או כמעט כולם הם לא בכלל מהדרום, בטח שלא מבאר שבע. זה סטודנטים שבאים מתל אביב, הם עורכים אצלנו בבאר שבע, ובמקום שאת ההפגנות האלה הם ישירו למקום מגוריהם, הם מביאים את זה לכאן, למורת רוחם של התושבים. זה פוגע ברגשות התושבים, בעיקר אלו דתיים. וחוץ מזה, מה הקשר בין צעדה שהיא עירום וצעדה שרת טעם לבין זכויות הלהט"בים? מי שרוצה להפגין בעד זכויות לאוכלוסייה הלהט"בית, מה הבעיה בלהסתובב עם בגדים ולהחזיק שלטים? למה כל העירום המופגן הזה? למה כל ה... יש פה איזה משהו שר טעם שלא קשור בדיוק לנושא, ואני חושבת שזה לא המקום. תל אביב זה אוכלוסייה שהיא זאתי ש... מאמינה בדברים האלה. באר שבע זה לא המקום, זה מקום שומרני, מאוד מפריע לתושבים, מאוד לא מתאים לרוח המקום, ואני לא חושבת שזה ראוי שזה יעשה פה.
ובכל זאת זה כבר מתקיים כמה שנים, למה באמת זה מתקיים בבאר שבע לדעתך?
כן,
מישהו מנסה להפיק פה איזה רווח?
יש פה הרבה סטודנטים שמנסים להפוך את באר שבע. באר שבע היא נמצאת במקום מאוד שמרני, נמצאת על המפה הימני, מאוד מפריע פה לכל הסטודנטים. כמעט כל יום...
סטודנטים, את מדברת מבן גוריון?
כן, כמעט, אני עשיתי שם תואר שני, אני יכולה להגיד לך שכמעט כל יום הם מנסים לשים את באר שבע על המפה בתחום הזה. כמעט כל הזמן נפתחים פה כל מיני ארגונים, כל פעם מנסים איזה מזם, וכל פעם אנחנו התושבים שמתנגדים לזה, כי זה לא מייצג אותנו. זה אורחים בבאר שבע.
אז רגע, שנייה, זה לא סטודנטים מתל אביב, זה סטודנטים מקומיים שהם לומדים באוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע.
ממש לא, הם פתחו לא מזמן מועדון פה בבאר שבע, שאנחנו מאוד התנגדנו לו. אנחנו ממש עברנו סטודנט, הם אפילו אחד, הוא לא רק באר שבעי, שבכלל מאזור הדרום, הם כולם או מתל אביב, או מכל מיני מקומות.
כן, אבל הם לומדים באוניברסיטת בן גוריון, הם לומדים.
הם לומדים פה, והם עורכים פה 3 שנים. ואורחים, אמורים לכבד את תושבי המקום, והם לא עושים את זה.
אוקיי, הם לומדים באוניברסיטת בן גוריון, אבל הם תושבים מהמרכז.
נכון, הם נמצאים פה 3 שנים במהלך לימודיהם, מאוד מנסים לשים את באר שבע על המפה בכל התחום הפוליטי של אנרכיזם, של ההטאביות, של מאוד תנועות שמאל, וכל פעם...
תגידי, אבל סתם שאלה, לא היית רוצה באמת שבאר שבע תהיה יותר מגוונת? למה לא? שיבואו גם חבר'ה מהשמאל, מתל אביב.
אבל זה לא מייצג את התושבים, אין לי בעיה שתהיה מגוונת. קודם כל מגוון, אז זה אומר, זה כמו שהאוניברסיטה, כל פעם מביאה את כל תנועות השמאל וטוענים שזה גיוון. אין לי בעיה, רוצים להביא את התנועות האלה. למה לא לבה? אם אתה מדבר על גיוון, אז תביא את כל, את כולם.
מתת עצמך למדת שם בבן גוריון?
אני עצמי עשיתי שם תואר שני, כן. אין לי בעיה עם גיוון, כשאתה אומר גיוון, אז תביא יום אחד את עושות שלום, ויום אחד את שוברים שתיקה, ויום שני תביא את להבה. אבל אתה לא יכול להגיד גיוון כל פעם שאתה רוצה להביא רק את הצד השמאלי של המפה. יש בזה משהו...
וצריך להגיד שאת לא אישה דתית, נכון?
לא, שלא... לא, חילונית לחלוטין. מה שמפריע לי במצד הגאווה, זה חשוב לי גם לציין את זה. אין לי שום בעיה עם להטאבים, אין לי שום בעיה עם הגדרה המינית של כל אחד, עם המגדר של כל אחד. הבעיה שלי עם המפגן הסרטם הזה, שפוגע מאוד ברגשות התושבים. יש פה אוכלוסייה דתית גדולה, יש פה אוכלוסייה מסורתית גדולה. לא מייצג אותנו בכלל, אין לי בעיה, הם רוצים להפגין, שיעשו את זה במקום מגורם, למה להביא משהו שהוא לא מתאים לאווירה של באר שבע, שלא מתאים ולא מייצג את ה-DNA של באר שבע, למה להביא משהו שהוא בכלל לא מהאזור, למה להביא אותו ולנסות להטמיע משהו שפוגע בתושבים פה, שיעשו את זה באזור מגורם.
הם יכולים אבל להגיד לך הם יכולים להגיד לך שכרגע הם כן תושבי האזור כסטודנטים שגרים במעונות בבן גוריון, אם אכן הם משם, הם... רוצים להביא את דעתם.
אני מכירה את הסטטיסטיקה, ועיריית באר שבע מפרסמת כל הזמן את הסטטיסטיקה הזו, שרוב הסטודנטים שלומדים לא נשארים פה. הם באים לפה ללמוד 3 שנים, יש פה כמה פקולטות מאוד טובות, בכלל האוניברסיטה פה היא מצוינת, הם באים לפה, לומדים פה, ואף אחד מהם לא נשאר פה. הם עורכים אצלנו, ובין העורכים צריכים להתנהג כמו עורכים.
אז מה את מתכוונת לעשות הערב?
תראה, אני באמת שואלת את עצמי, אם אני לא אגיע לשם, אני הבנתי שבשנים האחרונות זה היה יחסית, יחסית סולידי. אבל הכל זה יחסי, ברגע שאנשים מתחילים להתערטל. גם צעדת השרמות אותה הייתה פה שבוע שעבר, שגם אני הגעתי ל... אנשים מחזיקים שלטים, מביאים את דעתם, זה בעיניי דמוקרטי וראוי לחלוטין. כל עוד לא, אין פה עירום ואין פה שלטים או דברים שפוגעים פה בתושבים. אני אגיע ואני אבדוק מה יהיה, ואם יהיו שם דברים שהם לא ראויים, ואני אחשוב שזה לא ראוי, אז אנחנו נקרא למשטרה.
אוקיי.
לפי דעתי יש איזה חוק שמדבר נגד התרטלות בפומבי.
כן. אוקיי.
אם מישהו יחרוג, אז אנחנו נדאג לידי את הרשויות.
אז אנחנו נודה לך על הדברים. אילה ירושלמי, פעילה חברתית בבאר שבע, תודה רבה לך.
תודה לך.
וכעת על הסרט שעושה שערה, נולד בדיר יסין, שמענו כבר שיש הוראה להגיש מחדש את זה לצנזורה, ואנחנו משוחחים כעת עם ההיסטוריון הצבאי וחוקר מלחמות ישראל, דוקטור אורי מילשטיין, שלום לך.
שלום וברכה.
שאתה חיברת את הספר עלילת דם בדיר יסין, הספר השחור, ואף זכית ואפרס על כך. רצינו לשמוע לדעתך על כל ה... הסאגה הזאת של הסרט, אנחנו מבינים שאתה היית גם בקשר עם הבמאית של הסרט.
הבמאית, היוצרת, מה זה בקשר? היא באה אליי, היא באה אליי לפני כמה שנים, אני יודע, 5, 7, מתי שהיא באה אליי, כי אלה שמתעסקים בדיר יסין יודעים שאני חוקר את דיר יסין, את פרשת דיר יסין כבר משנות ה-60, כמעט אפשר הראשון שחב על הגדר, ואפילו בעיתון הארץ בשנות ה-60 כתבתי שלא היה שם טבח. וכל הסיפור של דיר יסין זה עלילת דם. עכשיו היא באה אליי גם כן, לא רק היא באה, גם אחרים באו. ואז אמרתי לה, תשמעי, כל הסיפור עם דיר יסין זה עניין פוליטי. כשהמפם בעיקר, זאת אומרת, השמאל באותו זמן, וגם בן גוריון, אפשר להגיד מרכז שמאלה, הם רצו לעשות שיימינג למנחם בגין ולאצל, וכמובן גם לאנשי לחי, אבל בעיקר עניין אותם, אנשי אצל, כי הם היו הגורם שהקימו את מפלגת חירות, שזה היום הליכוד. וכל הסיפור לא היה ולא נברא, ונתתי לה את כל הפרטים ופרטי הפרטים. והיא כמובן לקחה את זה, היא באה עם עוד איזו שותפה שלה, נדמה לי, או לא, אני לא זוכר כבר, ובסופו של דבר העלתה את הסרט. וכשאני ראיתי את הסרט, נדהמתי. כמובן, היא ראינה הרבה מאוד אנשים, הביאה אנשים שם... שרינה אותם, אני לא נמצאתי שם, זה לא נורא כל כך, אני לא, אין לי בעיות מהסוג הזה. אבל מה שנדהמתי, שפתאום בסרט הזה יש טבח, יש טבח. עכשיו, אם יש טבח, הייתה צריכה גם להראות את, את ההפרחה של הטבח, ומי שהפריך את הטבח, ומי שקיבל את פרס ז'בוטינסקי על זה, לא כמו פרופסור טאובר מבר אילן לפני שנה או משהו, אלא כבר לפני 20 שנה. זה אני. עכשיו, אני זה שבעצם ראיינתי, אספתי חומרים.
קיבלת את פרס ז'בוטינסקי על הספר.
ופרס ז'בוטינסקי. שום דבר, כלום. עכשיו, זה שהיא לא ראינה או לא השתמשה בחומר, בסדר, אוקיי, אפשר להשתמש בחומרים אחרים. אבל מה שהיא כתבה, מה שהיא הציגה שם בסרט, בנושא של הטבח לא היה ולא נברא. זה פשוט לא נכון. אז הביע איזה עדות מפה ועדות משם, שכמובן אפשר להתווכח עם העדויות האלה, כל עדות אפשר
להחליף אותה. דוגמה, תן לנו איזה דוגמה לסבר את האוזן לסוג של הפרחה, שמשהו היא אומרת א', אתה מפריך את הדברים.
תראה, הבעיה בדיר יסין הייתה שזה היה קרב בשטח בנוי. ובקרב בשטח בנוי, כל קרב בשטח בנוי בהיסטוריה, מעיתים גם נהרגים נשים וילדים, וזה נכון. כשעושים את זה אנגלים, כשעושים את זה אמריקאים, וכשעושים את זה הרוסים, וכמובן הערבים וכולם. עכשיו, מה היה הבעיה בדיר יסין ב-48? כשהטענה הייתה שהיה טבח לא בקרב, ולקחו את השבועים וטבחו אותם 254 איש בתוך מחצבה. מה שלא היה ולא נברא, ואפילו תכננו, היה דוח של קצין המודיעין באותו זמן, פרופסור גיחון, לימים פרופסור, אז הוא היה אולי לא פרופסור, היה דוקטורנט, והוא נתן לי עדות מוקלטת, שהוא פיברק דוח, כי היה עניין להראות שאצל ולחי תמכו אנשים. אז קודם כל, בדיר יסין היו לא רק אצל ולחי, היו גם פלמח. ואם היו פלמח והיה טבח בזמן הקרב, אז יכול להיות שהפלמחניקים תמכו, ואכן, הפלמחניקים נהגו בדיוק כמו אצל ולחי, אולי יותר גרוע, אבל זה לא משנה. קודם כל צריך לומר שזה לא איזה עניין אצל ולחי וימין וכולי, אלא השתתפו בזה פלמח, ו-300 מטר משם היה חפק של ארגון ההגנה ושל המפקד דוד שלטיאל. עכשיו, מה שיש בעניין הטבח, שכאילו אחרי הקרב עשו פה טבח ושם טבח. עכשיו, ואני בא ואומר, לא, האנשים נהרגו בקרב. עכשיו, כשאנשים נרגים בקרב, זה לא טבח, וזה לא משנה בכלל אם זה נשים, ילדים או גברים, כי אתה בקרב, אתה זורק רימונים, אתה יורד במכונת דריה, אתה לא רואה איפה אתה עושה, ואנשים נרגים, וזה נכון בכל המלחמות. את זה היא פשוט לא הבינה, ויוצא מתוך הסרט, וגם מתוך המון ספרים ודברים, ודברים שאנשים כותבים, שכאילו היה שם טבח, אז לא היה טבח, כי אם היה שם טבח, לא הייתה מלחמה אחת בהיסטוריה שלא הייתה טבח, שזו תפיסה, יש כאלה פציפיסטים, אוקיי, אבל אם אתה לא פציפיסט, אלא אם אתה חושב שהקם להרגך, השכם להרגו וזה לגיטימי, וזה רוב האנשים, אז טבח בדיר יסין לא היה. עכשיו, זה לא אומר שאולי פה ושם היה מישהו שירג, אז בסדר, אז היה מישהו שהרג, זה גם עניין של ממדים, זאת אומרת, אם בדיר יסין כולה, נהרגו בסופו של דבר מה שמקובל, איזה 100 איש בערך, או 110 אנשים, לא 254 כמו שפרסמו ב-48. אז נהרג פה אחד, שם אחד, זה לא טבח, יש מעשי רצח, יש מעשי רצח, נכון. אבל כשאומרים טבח, אז מתייחסים לציבור, לא לאדם זה או אדם אחר, אלא מתייחסים לציבור, זאת אומרת לאצ"ל, ללח"י, לימין, וזה איזה מין חטא שנשאר עד היום, וזה פחות או יותר המסר של הסרט, ולפי דעתי מסר מותאם, פשוט היסטורית, פשוט מסר לא נכון.
אז אנחנו נודה לך על הדברים. דוקטור אורי מילשטיין, חוקר מלחמות ישראל, שכתב את הספר עלילת דם בדיר יסין, הספר השחור. תודה רבה לך על הדברים.
כל טוב.
תודה.
ביי.
שוב עולה לכותרות המאבק נגד המערכות כריזה שמכריזות על כניסת השבת. הפעם הייתה פנייה למשטרה, גם לעירייה בנושא, נגד בתי כנסת. אנחנו משוחחים כעת עם הרב נתן אל נתן, חבר מועצת העיר מטעם שס, וגם יושב ראש שס בעיריית תל אביב. שלום לך.
שלום לך ולמאזינים.
אז רצינו ככה לשמוע מה ההתפתחויות האחרונות בסיפור הזה.
תראה, אנחנו לקחנו יוזמה לפני כשנה והתחלנו להתקין ברחבי השכונות בעיר מערכות כריזה שמכריזות על כניסת השבת. קיבלנו תגובות מדהימות מתושבים אחרי התקנת המערכות. אבל כמו שאתה יודע, כמו כל דבר טוב ויהודי, יש אנשים שזה מפריע להם. מפריע להם שיש כריזה שמזכירה להם עדיין כניסת השבת. ולאחרונה, כיוון שאנחנו מתקרבים לבחירות, אז פנתה חברת סגנית ראש העיר ממרץ פנתה למשטרה בדרישה שהמשטרה תאכוף את חוק הרעש כנגד המערכות כריזה וכו'. למעשה זה התחיל מזה שבשכונת רמת אביב החדשה שבה התקנו לאחרונה מערכת, ישנה גברת שנבחרה בפריימריז למרץ, והיא התחילה להתרגל לבחירות, ובמסגרת הניסיון שלה להיבחר, היא התחילה לעשות את כל הרעש הזה. אני כשראיתי את הפנייה הזאת שלה, כתבתי למפקד המחוז מכתב, ובו כתבתי לו שאני עומד מאחורי כל המערכות האלה, והמערכות נדבקו, וכל המערכות עומדות בכל דרישות החוק והתקן, אנחנו לא עוברים על החוק, ושני מהמואזים לדוגמה, שעל סמך אותו חוק ועל פי אותו סעיף שאנחנו כן עומדים בו, הוא לא עומד בו ועובר על החוק.
המואזין איפה? ביפו?
כן, ביפו. כאשר יש קריאת המואזין בשעה 4:30 בבוקר, זה עובר על החוק בצורה ברורה וחד משמעית. החוק אוסר הכרזה בשעות הלילה או הבוקר מוקדמות. לא משנה באיזה עוצמה. ועל זה עוברים. בעוד שהמערכות שלנו פועלות בשעות סבירות, לא בשעות הלילה, בשעות שהחוק מכיר להפעיל אותם, אין שום בעיה.
זה כרגע קיבלת תשובה?
לא, אני את המכתב של גברת להבי ראיתי לפני יומיים, ואת התשובה שלי הוצאתי אתמול, שלחתי לפקד המחוז, ואמרתי לו שאני זמין ומוכן לבוא ולתת תשובות והסברים וכל מה שהוא צריך. ואם המשטרה חושבת שיש עם זה בעיה, אז אני מוכן לבוא ולהסביר. אגב, בשנה האחרונה שבה התקנו את המערכות, היו כל מיני תלונות למשטרה ברמה המקומית וגם לעירייה, והגיעו פקחים והגיעו שוטרים, ושמעו את המערכות, וראו שאין שום בעיה, לא אמרו לנו להסיר ולא שום דבר. ואפילו יותר מזה, יצרנו נועל עבודה מסודר מול הרשות לאיכות הסבירה בעירייה, מה קורה אם יש מערכת שהיא מפריעה, איך תטפלים בה. ואני קיבלתי בילו פנייה אחת במסגרת הנועל הזה, שבו אומרים לי, המערכת הזאת מפריעה, תטפל בה. כל המערכות הן לא מפריעות, סך הכל מדובר בשירים מאוד יפים ונחמדים, שירי שבת, שכולם מכירים, שלום עליכם, בלכת דודי, שמושמעים מספר דקות לפני כניסת השבת, וזה לא מפריע באמת, רק למי שיש לו שנאה עצמית ומתבייש בזה שהוא יהודי.
או כמו שאמרת, שזה חלק מהמערכת הבחירות המתקרבת.
כן, ולרחתי, נעד שנעבור את הבחירות, כל הסיפור יירגע, ונחזור לחיים השלבים שיש בתל אביב, שבו יכולים לחיות כולם ביחד, דתיים וחילונים, והעיר תל אביב היא לא עיר חילונית, כמו שמנסים לצייר אותה, היא עיר שבה יש מכל הסוגים ומכל המינים, וכולם חיים יפה, רק לסבר את האוזן, בעיר תל אביב ישנם 600 בתי כנסת שפעילים. לא אחד ולא שתיים, 600 בתי כנסת, אז אי אפשר לבוא ולהגיד שתל אביב היא עיר חילונית, עיר שיש בה ציבור מאוד מאוד גדול ששומר תורה ומצוות, ובהגיע לבית הכנסת, ואין שום סיבה שבעולם שבעיר שלו, בארץ ישראל, הוא לא יוכל לשמוע שירי שבת לפני קביצת שבת, ולדעת מתי נכנסת השבת.
אז השבת זה ימשיך לפעול כרגיל?
כן, זה פועל, שמו כבר עד היום 15 מערכות, ב-15 שכונות ברחבי העיר. וכרגע אנחנו עובדים על התקנה לפי דרישה, מה שנקרא. ברגע שאנחנו מקבלים פנייה מבית כנסת שהוא מעוניין שמתקים אצלו, אז אנחנו באים ומתקינים.
הבנתי. אוקיי, אנחנו נודה לך על הדברים. הרב נתן אלנתן, חבר מועצת העיר ויושב ראש ש"ס בתל אביב יפו. תודה רבה לך.
תודה רבה לכם.
אנחנו רוצים כעת לשוחח עם הסטודנטית ממכללת שנקר השבוע שעוררה את הסערה סביב הדברים שנאמרו כלפיה על ידי המרצים על רקע אותו ציור ובו נראה מחבל שרצח את איתמר בן גל עם חבל תליה לצידו. שלום לך, שרה.
שלום, שלום וברכה.
אז בוא נגיד, את בחורה מצאת לומדת שם והתעמתת עם המרצים והדבר התפרסם. רצינו ככה לשמוע את התובנות שלך מכל העניין הזה, האם את לא ככה באימות כעת איתם בעניין הזה?
כרגע לא קיבלתי תגובה משנקר, מהצוות, אבל כן קיבלתי תגובות מהסטודנטים.
איזה תגובות?
היו סטודנטים שהתאחדו ואמרו שהם יפסיקו את הלימודים עד שלא יעיפו אותי. זאת הייתה קבוצה אחת, אבל כן היו כמה סטודנטים ששלחו לי הודעה שהם מעריכים את מה שעשיתי ושהם מדהים לי.
ומה כעת? זאת אומרת, את ככה יודעת מה יהיה הלאה, או שבחינתך את ממשיכה את הלימודים שם רגיל?
אני עדיין לא סיימתי את הלימודים. הגעתי כדי ללמוד אמנות, ונשארו לי עוד שנתיים. אז אני כן מתכננת להמשיך. אין לי סיבה. אם מפריע למישהו שאני שם, הוא יכול לעזור בעצמו.
ובכל זאת את לומדת שם במקום שהוא נחשב למקום חילוני, לא איזה מכללה דתית, אז צפית שתהיה תגובה כזאת קשה או שלא?
אני חושבת שזה לא כל כך קשור לדת, כי...
אני אומר דת, אג'נדה, את יודעת, תל אביב, וכל מה שזה צריך, כל מה זה כרוך.
כן. אני לא צפיתי לתגובה תמיכה, שהם הסכימו עם הדעה שלי. אני גם לא רוצה את זה, אני לא רוצה שתמיד הסכימו עם מה שאני אומרת.
אבל את לא מרגישה שעשית משהו פרובוקטיבי או משהו כזה?
יכול להיות שאנשים תופסים את זה בתור פרובוקציה, אבל אני...
אבל את עשית את זה מתוך רצון לאומנות חופשית, ללא משהו עם אמירה מעבר.
כן. זאת אומרת, אני חושבת שזה כן מוגדר תחת הגדרה של חופש ביטוי. ואפשר לראות את זה... שהתגובות, שהחופש הביטוי הוא כנראה רק לכיוון אחד, לא את ספציפי.
אבל בתקשורת אפשר להגיד שדי הזדהו איתך, אני חושב. בגדול, גם שמעתי בגלי צהל ועוד מקומות.
כן, אבל ראינו שלא פרסמו את זה בארץ או בכל תקשורת.
אבל ערוץ 2, גלי צהל, דיברו על זה בצורה מאוד חיובית, כאילו, מה שאני שמעתי לפחות, בתוכנית שאני שמעתי.
כן, 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 את האמת שכן, כן היו הרבה תגובות חיוביות, אני לא...
קיצור, את בחורה עם הרבה אומץ, ראינו ככה באינטרנט בשיטוט אקראי, שגם בזמנו הגשת ציור מיקרוגרפיה, ציור שמבוסס על פסוקים או מילים, גם של יוני נתניהו לראש הממשלה, גם של... מרים פרץ, יש לך הרבה יוזמות אמיצות.
תודה. כן, אני... בעיקר המטרה שלי היא לשנות קצת את השיח באקדמיה. אני לא יודעת, יש עוד הרבה מה לעשות לגבי זה, אבל כן, אני חושבת שהשיח באקדמיה הוא בעיקר שמאלני, ואני יודעת על הרבה הרבה מאוד סטודנטים שמפחדים להביע את הדעה הימנית שלהם, ואני חושבת שזה חבל מאוד, במיוחד במקומות שקוראים לעצמם ליברליים. אז,
אגב, את בחרת ללמוד שם בגלל הרמה המקצועית?
כן, לגמרי.
זאת, למרות שידעת שזה לא מיודע מקום עם אג'נדה שקרובה לליבך, אבל את מעדיפה ללמוד במקום מקצועי.
כן, לגמרי. אני כל כך, אני הגעתי ראשונה, זוכרת שביום הראשון של לימודים הגעתי הכי מוקדם, כל כך התלהבתי להתחיל ללמוד שם, וקיבלתי הרבה סתירות בפנים למקום הזה, אני חייבת להגיד. אבל זה לא יעצור אותי, אני אמשיך.
עוד דברים, את יכולה להגיד דוגמאות, אז שאת מעדיפה לא להיכנס לזה, כדי לא לסבך אותך עוד יותר עם המקום. אני לא מחייב אותך, אני לא רוצה להזיק לך כמובן, אם את לא מעוניינת, את לא חייבת לשתף
אותך. לא, זה היה מאוד דומה למה שהצגתי.
אוקיי. הם יודעים שאת מתנחלת? מאפרת, או שלא נקרא לזה מתנחלת
כן,
בדיוק, אבל...
כן, הם יודעים.
צוחקים עלייך בעניין הזה, או עוקצים אותך
כן,
בדיוק
פעם? כן, בטח. הרבה פעמים.
אבל נראה לי מזה את לא נפגעת, קטן עלייך. קטן עלייך.
לא. לא, אני פשוט צריך להתייחס.
אני ראיתי ככה לפי התמונה שלך עם נתניהו, עם המיקרוגרפיה, ש... הענקת לו את התמונה של יוני לפני שנה, שאת גם לפחות אז היית חיילת.
לא, זה היה בזמן הלימודים.
סליחה?
זה היה בזמן הלימודים.
אז היה שם מישהי חיילת, חשבתי שזאת את, אז כנראה שזה מישהי
חיילת. הצגתי ציור למירן פרץ כשהייתי חיילת.
אוקיי, אוקיי. אז זאת אומרת, היית חיילת גם.
כן, הייתי גם חיילתי בצבא, כן.
באיזה חיילים מותר לשאול סתם מתוך סקרנות?
הייתי במחווה אלון.
חיל חינוך.
חיל חינוך, כן. הייתי מפקדת.
יפה. אז מה המסר שלך מהסיפור הזה? לעזור אומץ, לא לפחד, להגיע ללמוד במקומות האלה, להביע דעות?
כן, ההפך, צריך להגיע, צריך לא לפחד להביע את הדעות. כל דעה.
זאת אומרת, תמליצי מי שרוצה ללמוד, לכו ללמוד בשנקר, אין בעיה. הכל בסדר.
בטח, הלוואי שיגיעו עוד מנות. הלוואי שיגיעו עוד סטודנטים.
מה, אתה בת הדתייה היחידה שם בשנקר? אני לא מאמין.
זה אני ועוד מישהי אחת.
מתוך?
סך הכל במחלקה, אנחנו בערך 200 סטודנטים.
וואו, שתי דתיים, שתי דתיות?
שתי דתיות, יש עוד דתי אחד שנה מעלינו.
וואו, זה גיבורות אתם, טוב? אז נאחל לך המון בהצלחה, ואני מתאר לעצמי שאפשר הרבה ללמוד דברים מהמקרה הזה, ואני מקווה שלמרות האירוע הזה, נראה לי את מספיק אמיצה כדי לסיים שם את הלימודים כמו שצריך, ככה ליהנות מהלימודים, לסיים אותם, ובטח להצליח הלאה בחיים עם התעוזה הזאת. תודה רבה לך, שרה זלטה, על הדברים. תודה.